שלום וברכה קהל קדוש, פעם בערוץ 7, כשערוץ 7 היה ברדיו, הייתה תוכנית שקראו לה יש שואלים. אמנם ערוץ 7 אז התבטל, אבל עדיין יש שואלים. יש שואלים האם יש שיעורים בשבוע הבא, כי זו תענית אסתר, נכון? תשובה, השיעור הזה, כפי שמקובל בכל התעניות במכון מיר, השיעור של הבוקר מתקיים. השיעור של אחרי הצהריים לא מתקיים. כך מקובל אצלנו במכון מאיר. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה לו. ובכן, כיוון שפתרנו את אחת השאלות הקרדינליות, אנחנו יכולים להמשיך עכשיו בספר הקדוש מורה הנבוכים, מת רבנו אור האורות הרמב״ם, חלק ראשון, והגענו לפרק תדבב. תדבב. אתה רוצה לחזור עד י' ג' י' ד'? למה? האם יש י' ד' כדאי אולי להעמיק בזה קצת? מה אתה אומר? לא, אני חושב, אתה צודק. י' ד'. טוב, אז בואו נחזור לפרק י' ד'. פרק י' ד', זה בעמוד למד א' במהדורת הרב קפח. שיתוף אדם. עכשיו, כפי שאמרתי, המספר 14 הוא משמעותי אצל הרמב״ם. יש מספר מספרים, יש כמה מספרים משמעותיים אצל הרמב״ם, אחד מהם זה המספר 14. הרי למה המספר 14? קודם כל, בוא נראה איפה. 14 חלקי משנה תורה, 14 סוגי מצוות במורה נבוכים, 14 שורשים של מניין המצוות, וכמעט 14 עיקרי אמונה, נכון? זאת אומרת...
14 רב יודע ולא אומר
לנו. לא, יש 14, ויש סיבה למה הרמב״ם לא רצה לכתוב אותו. האמת היא שהוא כתב אותו במפורש בספר המצוות. מצוות עשה קופנון ג' שמה הרמב״ם דן בשאלה של כיצד עורכים את לוח השנה. שאלה בסיסית, חשובה. זה המצווה הראשונה בתורה, נכון? החודש הזה לכם ראש חודשים. אם כן, זאת המצווה הראשונה. והיא מאוד משמעותית, כי איך שאני מתייחס אל הזמן, זה איך שאני מתייחס אל המציאות בכלל. כל המציאות כולה היא נתונה תחת הזמן, ולכן גם מה שחזל אמרו, ישראל מקדשים את הזמנים, זה מאוד משמעותי. אחד העקרונות שהרמב״ם שמה מקדם, וכמו המבליט, זה שכדי לקבוע את לוח השנה, הציבור היחיד שמוסמך לקבוע את לוח השנה, זה יושבי ארץ ישראל. אבל יושבי חוץ לארץ לא יכולים לקבוע את לוח השנה. עכשיו, ואז יוצא לפי זה שאם לא היו יהודים בארץ ישראל, אז היה מתבטל כל הלוח. ולא רק זה, אלא כשחתם סופר לומד את הרמב״ם, כל התורה כולה הייתה מתבטלת. כלומר, גם אם היו מיליארד יהודים בחוץ לארץ, אבל אין יהודי בארץ ישראל, אין אפשרות לקבוע שום דבר, התורה כולה בטלה. מה אומר הרמב״ם? מה אומר הרמב״ם שם? הוא אומר, ויש כאן עיקר מעיקרי האמונה, לא ישכילהו ולא יבינהו, אלא מי שדעתו עמוקה. והוא, שהיותנו היום מונים כך וכך לחודש וכו', כל זה בגלל שיושבי ארץ ישראל מסכימים למניין שלנו, ולא בגלל החשבון. כן? ברור. עכשיו הוא אומר, זה סוד, אם כן, שזה עיקר, שלא יבינהו ולא ישכילו אלא המעמיקים. כי זה לומד, א', שיש יחס בין הזמן למקום, ברור, ואתה צריך לעשות חישובים, בעצם כשאתה אומר היום ראש חודש, כי ראו את הירח, אבל איפה ראו את הירח? כן, זה יכול להיות, יש מקום שרואים, מקום אחר שלא רואים, כי הארץ כדורית, כן, ולכן אתה צריך להיות מסוגל לעשות חישובים מתמטיים, לכן צריך דעתו עמוקה, אבל יותר עמוק מזה, זה בא לומר שיש קדושה למקום. אז זה דבר שלא כל אחד יבין אותו. עכשיו, הרמב"ן אמנם לא מסכים עם הרמב"ם, אבל שם כותב הרמב"ם, והנני מוסיף לך ביאור, והוא, שאם יעלה על הדעת, רמב"ם, עדיין הרמב"ם, המיימוני, שאם יעלה על הדעת, לא, זה לא אותו דבר, זה מדבר, אני אומר, המיימון, רבי מיימון, אביו של הרמב"ם, זה לא קשור ל... לא, אני חושב שאתה טועה פשוט. אומר הרמב״ם שם, והנני מוסיף לך ביאור, והוא, שאם יעלה על הדעת, שיעדרו בני ישראל מארץ ישראל, ולא יהיה בחוץ לארץ בית דין שאוסמך בארץ ישראל, ואז הוא מוסיף, חלילה לאל מעשות זאת. איך הוא כותב? שהרי כבר הבטיח, שלא ימחה את אותות האומה מכל וחול. שימו לב הביטוי מעניין. כלומר, שאם אין יהודי בארץ ישראל, זה כיליון האומה. אין יותר עם ישראל. ככה לפחות החתם סופר הבין בדעת הרמב״ם. אז לא יועילנו החשבון שלנו בשום פנים וכו'. כי מציון תצא תורה. עכשיו, זה אם כן, זה העיקר ה-14. עכשיו, למה הרמב״ם לא כתב אותו ב-13 עיקרים? כי לא יסכילהו ולא יבינהו, אלא מי שדעתו עמוקה. הרמב״ם לא יכתוב כעיקרים להמון, דבר שדורש עמקות יתרה, ואז יוצא שבלי זה האדם, אם אדם לא יבין את זה, אז הוא לא מישראל וכו', אז זה לא. אז הוא כתב רק 13 עיקרים. אבל בכל מקרה, אנחנו רואים שהמספר 14 אצל הרמב״ם הוא משמעותי. עכשיו נשאלת השאלה, למה? למה מספר 14? חשוב כל כך. המספר 14 זה, אם אני מחלק אותו לגורמים, אז יוצא 2-7, נכון? 2 כפול 7 זה יוצא 14. 7 זה מספר משמעותי ביהדות, לא? עד כמה שאני זוכר, שיבת ימי הבריאה. ובכלל, כל דבר שבקדושה נמדד במספר 7. וכיוון שמדובר, אז לכן אם אני אומר 14, זה הכוונה, הכפלה של הקדושה. כלומר, קודש בקודש יוצא 14. זה כנראה ההוכחה. כן, כלומר, אתה צודק, כנראה, כן, ואני רק בבורותי לא שמתי לב לזה, שיש ערוץ 7 וערוץ 14 וכולי, אז זה כנראה, כן, כנראה שאתה צודק. אלא אם כן מישהו יוכיח לי אחרת. עכשיו, יש עוד מספר שהוא חשוב לרמב״ם, זה המספר 4. הוא כותב את זה במפורש בהמשך, אבל זה לא הנושא של... עכשיו, שימו לב פה, פרק י' ד'. פרק י' ד', פרק 14. ומה הוא מדבר? על שם אדם. עכשיו, הפרק הראשון... שבו הרמב״ם פתח, מדבר על שם אלוהים, נכון?
צלם.
על צלם אלוהים. ולמרות שהוא לכאורה מדבר על אלוהים, הוא מדבר על האדם, בסוף הוא מדבר על צלם אלוהים. ופה לכאורה מדבר על אלוהים, בסופו של דבר, סליחה, פה מדבר על האדם, בסופו של דבר הוא מדבר על אלוהים. שם מדבר על צלם אלוהים, אבל מדבר על האדם. כלומר, מפרק א' עד פרק י' ד', יש תהליך. מי שעובר את התהליך מפרק א' עד פרק י' ד', הופך להיות אדם שאפשר לקרוא לו אלוהים. כמו שמצאנו שהדיינים נקראים בפרשת משפטים בשם אלוהים. הנה, זה מה שהוא אומר כאן. שיתוף אדם הוא שם אדם הראשון נגזר. למה זה נגזר? כמו הוא תולדה של מילה אחרת. כפי שנתבהר בכתוב שהוא נגזר מן אדמה. כן, הרי כתוב, וייצר השם אלוהים את האדם עפר, מן האדמה. לכן הוא קורא לו אדם. ויהיה שם המין, לא ידון רוחי, באדם. באדם שם הכוונה, כל האנושות, כל המין האנושי. מי יודע רוח בני האדם, ומותר האדם, מן הבהמה, עין. עכשיו, הוא נשים לב. האדם מתחיל מן האדמה, ואם הוא לא ראוי, הוא נמחה, אבל יש לו מותר. מותר, האדם מן הבהמה. אבל בכל זאת, למרות המותר שיש לו מן האדם, מן הבהמה, אין. משמע שיש לו מותר. אבל הוא לא נחשב לעומת מה שלמעלה ממנו. מה זה? אז מה זה מותר האדם מן הבהמה? לכאורה זה השכל. השכל זה מותר האדם מן הבהמה. וזה מה שאנחנו אומרים כל בוקר, ומותר האדם מן הבהמה עין, כי הכל אבל, לבד הנשמה הטהורה שהיא עתידה לתן דין לחשבון לפני חסר ודעה. זה בנוסח הספרדים. מה? הפוך. מותר האדם מן הבהמה, כלומר השכל עין, כי הכל הבל. אני הולך לאט כדי שתשים לב. אתה רץ מהר מדי. אני שוב חוזר. מותר האדם מן הבהמה, שזה השכל, למרות שיש לאדם מותר מן הבהמה, עין, זה לא שווה כלום. למה? כי הכל הבל. ואתה ממשיך, אבל יש משהו אחר. לבד, הנשמה, התיאוריה, משמע שהנשמה, זה לא השכל. או על כל פנים, אפשר להגיד, יש השכל הפוטנציאלי, שהוא הבל, ויש השכל המושלם, שהוא בעל ערך. ואת זה מסביר הרמב״ם במילים קצת חצי חידתיות במאמר שני של מורה נבוכים, שקין והבל שניהם לא שווים כלום. קין זה הגוף, הבל זה השכל, אבל זה שכל שלא ישלים את עצמו, ולכן הגוף חזק ממנו, לכן קין הורג את הבל. וזה מה שקרה, אם אתה חוזר לתפילה, מותר האדם מן הבהמה, עין, כי הכל הבל, הבל. לבד הנשמה התאורה זה שט. שט שכבר השכיל את האמת, זאת הנשמה התאורה שהיא עתידה לדין וחשבון לפני חסר כבודיך, שלפי הרמב״ם, השכל הנצחי הוא השכל הנקנה. מה שהאדם קנה במהלך חייו, זה מה שנשאר לנצח. מובן או לא? מה לא? מה לא מבין? השכל הנקנה. אני, כשנולדתי, לא ידעתי כמה זה 2 ועוד 2. בכלל לא ידעתי מה זה 2. לא, ידיעת האמת. ידיעת האמת. השגת האמת באיזשהו שלב מקנה לאדם דבקות בשכל הפועל, שהוא נצחי, ואז האדם הופך להיות נצחי על ידי הדבקות הזאת. לא, השכל הפועל זה לא הקדוש ברוך הוא. לא, מה?
אבל אנחנו כבר אמרנו שאין שכל פועל. כי כל המערכת הפיזיקלית, כפי שאנחנו תפסים אותה, השתנתה. אז מה תורם לנו?
קודם כל הוא שואל מה זה השכל הפועל. אחרי זה נדון בשאלה שלך. אתה יודע? השכל הפועל, לפי הפילוסופיה של ימי הביניים, זאת איזושהי ישות מלאכית נצחית, שהיא אפשר לזהות אותה עם החוכמה הקוסמית. ואם אתה לומד הרבה, באיזשהו שלב אתה הופך להיות סופר אינטליגנט, אתה אנציקלופדיה מהלכת, השכל שלך, שהוא בינתיים שכל יולי, שהולך לאיבוד עם המוות, הופך להיות שכל שיש לו דביקות בנצח, ואז זה נקרא חיי העולם הבא. של הפילוסופים. עד כאן ברור? מה לא, אז למה לא עצרת אותי באמצע? אני אסביר עוד פעם, זה חשוב. רגע. אני מסביר מהי השיטה של הפילוסופים של ימי הביניים, כדי להבין את המושג שכל הפועל. בסדר? זה עד כאן מובן? טוב. לפי הפילוסופים, יש בעצם שני עולמות. העולם שתחת גלגל הירח, שזה העולם שלנו, שבו יש ארבע יסודות, אש, מים, רוח ואפר, והיסודות האלה מתרכבים והופכים להיות דומם, צומח, חי, מדבר. והיסודות האלה הם לא יכולים להחזיק מעמד, לכן אנחנו בעולם ההוויה וההפסד. כלומר, זה ההתהוות והכיליון. כלומר, אני נולדתי, אני אמות. זה הוויה והפסד. בסדר, ככה כל העולם שתחת גלגל הירח, שום דבר לא נצחי. עד כאן ברור? גם שכל האדם הוא לא נצחי, כי האדם ימות, ואז ילך לו לאיבוד, השכל שלו. השכל הפוטנציאל. מה? גם הידיעות, כל זה הולך לאיבוד, כל זה נקרא, יש לו מה שנקרא פוטנציאל של שכל, קוראים לזה שכל יולי, שכל פוטנציאלי, בכוח, עד כאן ברור? יכול. עכשיו, מה יקרה? מה, זהו, אז הכל, כולם מתים? לא, כי יש למעלה מגלגל הירח עולם של גלגלים וסחלים. הגלגלים והסחלים הם נצחיים. מה זה הסחלים? זה מלאכים בעצם. אתה איתי? את עכשיו זה ברור. לא, כי אני הולך לסבר. בסדר. עכשיו, הסחלים האלה דווקא הם בסבבה, הם יודעים את האמת, הכל בסדר, הם נצחיים, מצוין. האדם, אם הוא ילמד הרבה, בסוף הוא יתאחד עם השכל התחתון שבכל השרשרת הזאת, השכל התחתון שמתחת לגלגל הירח, שהוא זהה בעצם עם החוכמה הקוסמית שמתחת לגלגל הירח, אם האדם לומד הרבה, הוא מתאחד איתו. ואז הוא הופך משכל בכוח לשכל בפועל, ואז הוא נצחי. עד כאן ברור? יפה. זה מה שנקרא עולם הבא של הפילוסופים. הרמב״ם מסביר כך את מערכת היחסים בין קין, הבל ושת. קין הגוף, הבל השכל הפוטנציאלי, הלא מושלם. ולכן גם הכל הבל. בסופו של דבר, אדם להבל דמה, ימיו כצל עובר, הולך לאיבוד. אבל אם הוא כבר קנה את האמת, אז הוא הופך להיות חלק מהשכל הפועל, ואז הוא נצחי וזה שט. עד כאן ברור? כן, קין, הבל, שט, נכון?
יש מדרגות שונות?
יפה, יש מדרגת הגוף, מדרגת השכל הפוטנציאלי, ומדרגת השכל הנקנה, שהשכל הנקנה, הוא הופך להיות הנצחיות, הוא הנצח של האדם. עד כאן ברור? קודם כל, מה זה לפי היהדות? גם הרמב״ם חושב, כמו שאמרתי עכשיו.
הרמב״ם זה טוקר. אם אנחנו עושים
את זה היום,
אחד שעובד, ואחד שעובד,
נושא שעובד, תמיד מי שעובד לא מדבר. מי שלומד. כן, ודאי. מי שעובד לא. לפי הרמב״ם, אדם עובד כל ימיו, בשביל הבריאות, בשביל הכסף, בשביל הכבוד. הרמב״ם, כל זה שטויות, אין לזה חלק בנצח. אבל ידיעת האמת, שזה בעצם דעת אלוהים, זה מקנה לאדם את הנצחיות. עד כאן ברור או לא? יפה. יפה, יפה, יפה. אז אתה יודע בעצמך את התשובה. זאת אומרת, יוצא לפי זה שמספר האנשים שדבקים בנצח הוא קטן מאוד, אבל היה בשבילם כדאי לברוא את העולם, כי העולם כולו כדאי להיברא בשביל אדם אחד חכם וטוב, אומר הרמב״ם. אליטיזם חבל על הזמן. עכשיו, הרמב״ם מוסיף, ומציאות שאר בני העולם, כל האנושות זה שאר בני העולם, לא תהיה לבטלה, אלא, כדי להציל את היחידים ההם משיממון בדידותם. זאת אומרת, זאת אומרת, סך הכל, אותם צדיקים מיוחדים, זה חכמים וטובים, הם לא יכולים לחיות בעולם ריק. אז הקדוש ברוך הוא ברא כמה מיליארדי טיפשים, שמטרתם לשעשע אותם. כלומר, כן, תוסיף לי קצת חינה בבקשה, איך מקבלים הלוואה לזה, זה מעניין כזה, כן? יא, קנית רכב, ארבע גלגלים, משהו, כן, מה אתה אומר?
יש פה פרדוקס,
אותם
צדיקים שכל המבינים...
לא, אז הרמב"ם מוסיף עוד משהו, שהם משרתים אותם, זאת אומרת, שאלמלא המשתגעים, העולם לא היה מתקיים, אומר הרמב"ם. מה זה המשתגעים? זה אנשים שבונים וילה. הוא בן 95, הוא עכשיו משקיע הרבה מאוד כסף בלבנות לו ארמון, שיחזיק מעמד 200 שנה. אומר רמב״ם, איזה שטויות זה. היה עדיף שיקח צריף, שיגן עליו מפני החום ומפני הקור, ופיגם מזג האוויר, ויבלה את שארית ימיו בהשגת החוכמה והמידות הטובות. אבל למה בכל זאת הוא עושה את זה? כי אחרי 200 שנה, כשיישאר מכל הבית הזה רק קיר אחד עומד, הקיר הזה יעשה צל, ויעבור בדרך אדם, שהיה כדאי בשבילו לברוא את העולם כולו, ויהיה חם לו מאוד, והוא יחפש פינת צל, וימצא את זה בצל הקיר הזה, וזה מציל אותו ממוות. יוצא שאלמלא המשתגעים, לא היה עולם מתקיים. עכשיו, אחרי כל האליטיזם הזה, אפשר להגיד, אז בעצם מה אומר הרמב״ם? יש רק קבוצה קטנה שיש לה חלק לעולם הבא, או אולי הפוך. על ידי שכל העולם כולו נצרח בשביל הקיום של אותם היחידים, אז היחידים נותנים הצדקה לקיום של הכל. ואז לכל יש חלק לעולם הבא על ידי הדבקות באותו צדיק. זה גמרא מפורשת במסכת כתובות. מחלוקת רבי ריש לקיש ורבי יוחנן. שריש לקיש אומר ש... לא, זה רבי יוחנן שאומר, עמי הארץ אינם קמים לתחיית המתים. אומר לו ריש לקיש, ככה אתה אומר? אין להם... אומר, מה אתה רוצה? מקרא אני דורש, כיתה לא רות עליך וארץ רפאים תפיל, מי שמשתמש באור תורה תל תחייה מחייהו, מי שלא משתמש באור תורה אין תל תחייה מחייהו, מה אתה רוצה? טוב, לא מצא חן בעיניו, אמר לו, רבי מצאתי להם תקנה. מה התקנה? ואתם מדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. שכל העושה פרקמטיה לתלמיד חכם, והמסיא ביתו לתלמיד חכם, והמהנה לתלמיד חכם מנכסיו, מעלה עליו הכתוב כאילו דבק בשכינה, ואז כולם דבקים. זאת אומרת, כנראה שהרמב״ם גם לקח מהגמרא הזאת, זאת אומרת שכל העולם כולו מקבל חלק בנצח, בזכות כמה יחידים שדבקים בנצח. כן, בבקשה. על מה אתה מדבר? על לוח השנה? כמה יהודים צריכים להיות? הרמב״ם כותב בהקדמתו למסכת הוריות, הוא כותב אפילו 10. 10 אנשים. כן. מה?
ראינו ש... אדם דקן מבוגר, אתה עץ, והגמרא משפחת אותו.
נכון.
למה אתה יודע לבן שלי
וזה משפחת
אחרות?
כן. מה ההבדל
בין הארמון לעץ?
אין שום הבדל בין הארמון לעץ. הארמון משמש את אותו צדיק, שבשבילו היה כדאי לברוא את העולם, וגם החרובים משמשים את רבי שמעון בר יוחאי. מה הוא יוכל, מסכן, רבי שמעון בר יוחאי? צריך חרובים, לא? מה?
אני אגיד ספר על הארמון שזה כאילו חלה, מה אתה פונה?
נכון, וגם בעץ המורקה. למה? אדריאנוס שואל אותו, למה אתה נוטה העץ? מה, אתה הולך? טוב, יש לך דרשה יפה לט"ו בשבט. כן, בבקשה. כן, זה מה שאומר. עכשיו, ריה, הבחור היקר הזה שמה שאל, אבל כל הסיפור של השכל הפועל, זה שייך לפילוסופיה ישנה, כל הבסיס המדעי התמוטט, אז מה לנו להתעסק בזה? זו הייתה השאלה שלך? כן? אתה רוצה תשובה? מה שאומר, זה שהבסיס המדעי שעליו רצו לבנות את כל התיאוריה הזאת התמוטט, זה נכון, אבל הרעיון נשאר נכון. יש חוכמה קוסמית, והיא נצחית, אז תקרא לה שכל הפועל, תקרא לה חוכמה קוסמית, תקרא לה האינטליגנציה של הגלקסיות, לא משנה. יש לאדם דבקות בנצח על ידי המאמצים שלו. להשיג חוכמה ויושר. אני הייתי באמצע משפט. להשיג חוכמה ויושר. ויושר. כלומר, שכל ומידות. כן.
פה עלתה לי שאלה אחרת, אז זה ההגדרה של תלמיד חכם? חכם וישר?
כן.
אז
כן.
אז בן גוריון היה תלמיד חכם?
לא. הוא ידע הרבה אגב, אבל...
לא,
הוא לא תלמיד חכם. הוא לא היה תלמיד חכם, כי לא היה לו רב. רב זה מי שהיה לו רב. זה משהו של תלמיד, בגמרא לא כתוב תלמיד חכם, אלא תלמיד חכמים. הוא תלמיד של החכמים. מי שהוא לא תלמיד של החכמים, אי אפשר לקרוא לו תלמיד חכמים. כן. אבל זה לא יקרה, זה מה שאומר. הרמב"ם אומר, זה לא יקרה.
אבל הכוונה שמשהו מתבטל ויכול לחזור?
לא, 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 נגמר, נגמר. כן, כן. טוב, עכשיו, מה? חוכמה, ידיעת הדבר כפי שהוא. כן, אלא מה? השאלה היא איזה דרגה של חוכמה אני צריך. לפי הרמב״ם, ההתעסקות בידיעת ענייני הארציות זה לא כזה חשוב. אבל ההתבוננות מהגלגלים ומעלה, זה כן.
ובזה האדם הוא אדם? ככה הוא רושם?
הוא כותב, אני חושב.
וזה אומר ש... עצמו רשם. זה אומר שלפני זה, לפני שהוא הגיע למושכלות האלה,
הוא כמו חתול, כמו חתול הנדרס, כמו חתול הנדרס, שאין לו חלק לעולם הבא.
זה עכשיו מביא לי בראש, השאלה אם זה נכון, קונוטציה בודהיסטית, שנלחד.
נכון, 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 זה קצת דומה, אבל זה לא אותו הדבר. פשוטה, הנירוונה זה התעיינות. מה שאין כן, חיי העולם הבא, זה משמעות.
מה זה התעיינות?
עין, להיות עין, אפס, כלום, גורנישט. rien du tout nothing מה לא אז זה הנירוונה אצל החכם הוא מקבל את היש שלו במתנה הרי יש ביטוי כזה בבוקר אומרים מודה אני ומקיבה אני אומר לך תודה על זה שקיבלתי את האני שלי
אבל מה עם העולם
מה
למה אנחנו לא מביאים משמעות לעולם עצמו למה שהוא יתנתק מן העולם
לא הוא לא מתנתק מן העולם לא 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 הוא לא מתנתק מן העולם כן? מה אתה אומר? טוב, אז זה שיטת חלק מהפילוסופים. בסדר? הרמב"ן חולק על זה מכל וכל. כן, מה אתה אומר?
אבל מה, כאילו, כשמה צריך לפעול כל כך הרבה?
הרי השיטת
הרמב"ן
פילוסופית
זה לא כל כך הרבה.
לא הבנתי, מה?
כשמה צריך לפעול כל כך הרבה?
למה? כדי לסלק טעויות.
כאילו, כמה מקום יש לזה, כאילו...
כדי לסלק טעויות. דווקא אני שואל את עצמי, למה הספר הוא כל כך קטן? כי סך הכל, אתה יכול ללמוד את הפרק הזה, את הספר הזה, תוך חודשיים גמרת אותו, מה אתה עושה עוד בחיים?
כן, אבל אתה יכול למשל, או מדבר על כמה גלגלים יש, או מדבר על התכר הסוציאלי והתכר הנקנה, נו.
טוב, זאת שאלה מעניינת. הרי אתה יודע, בחלק שלישי של ספר מורה נבוכים, הרמב״ם מסביר את המרכבה של יחזקאל. עכשיו, כדי להסביר את המרכבה של יחזקאל, הוא נוקט בשפה סתומה מאוד, ואתה צריך בעצמך לנחש למה הוא מתכוון, בהתבסס על פרקים אחרים בספר, ובסוף אתה מבין. מה? הרלב"ג יש לו קושיה על זה, על הרמב״ם. הוא אומר, איך אתה כותב פרקים שלמים, סתומים ביותר, חידתיים, על המרכבה של יחזקאל, כשכל מה שאתה אומר כתוב שחור על גבי לבן ללא חידות, במטאפיזיקה של אריסטו.
זה נכון?
זה נכון. זה קושי על הרמב״ם, כן? הוא מקשה הרלב"ג, איך אתה מבזבז את הזמן שלנו? הרי הכל כתוב כבר שם.
איך המטאפיזיקה של אריסטו מבארת לנו פרקים ביחזקאל?
תלמד, תראה.
הוא רואה אבל לא, בעזרת השם מספיק.
כן, יהיה רצון. עכשיו, התשובה לרלב"ג, זה שיש הבדל בין ידיעה לבין השגה. כלומר, אתה יכול לספר לי מה זה, נגיד, הצטננות. נגיד, אני אדם שאף פעם לא הצטנן, אני לא יודע בדיוק מה זה, ואתה כותב לי ספר כזה, אב קרס, כדי להסביר לי מה זה הצטננות, ומה מרגישים וכו'. אבל אני אף פעם לא הייתי שם. יום אחד הצטננתי, וואלה, הבנתי את הכל בבת אחת. זאת אומרת, יש הבדל בין הידיעה לבין ההשגה. ההשגה זה הפנמה של הדבר. והרי, כדי להשיג את מה שיחזקאל אומר, צריך דווקא את שפת המשלים והחידות. ואז אתה מגיע להבנה אמיתית שאתה מפנים אותה, ולא רק יודע אותה. עד כאן מובן? יפה. את השאלה הזאת שואל הרמב״ם במאמר ראשון, בפרק, אני אגיד לך, בפרק נונטט. כן, פרק נונטט, שם הוא שואל לכאורה מה ההבדל בין המשיגים. כולנו יודעים שאנחנו לא יודעים כלום, אז גמרנו. בסדר? זו השאלה שהוא שואל. ואז הוא עונה שם.
בסדר?
לא, לא. חלק ראשון, פרק נונטט. זה לא רחוק. עוד נגיע לזה.
לא קוראים,
זה לא רחוק. בסדר, כן. לפי מה שלמדנו מהרמב״ם, יוצא לפי זה שהנצחיות מושגת על ידי המאמץ הלימודי. נכון? אין מאמץ לימודי, לא נשאר כלום מן האדם. אז המהר"ל מפראג, כשהוא קרא את זה ברמב״ם, זה עצבן אותו מאוד. כתב בפרק ג' של ספר נצח ישראל, שהדברים האלה הם קרובים לכפירה בתחיית המתים. שהרי אתה אומר, מה נשאר מן האדם? בעצם נשאר הידיעות שלו. הידיעות שלו היו קיימות גם לפני שהוא השיג אותם. כמו שתאמר שהאדם נשאר בגלל שהבית שהוא בנה נשאר. בסדר? ולכן אומר המהר"ל, מה פתאום, זה לא נכון. טוב, בסדר, אפשר להתווכח, מה התכוון הרמב״ם בדיוק. יש על זה נספח מעניין בספר פירוש לשיעורים בשמונה פרקים להרמב״ם. הוצאת אורים, שם יש מאמר שלם על הנושא הזה. הרמב״ן לעומת זה, הוא סובר שנפש האדם היא נצחית מלכתחילה. אבל זה איפיצית. החוכמה והיושר מגדילים אותה. אבל בכל מקרה היא קיימת לנצח. בסדר? זה דעת הרמב״ן. בספר תורת האדם. יש ספר כזה של הרמב״ן. נמצא בספר כתבי הרמב״ן, הרמב״ן במוסד, הוצאת מוסד הרב קוק. אבל זה גם בעוד, יש עוד הוצאות. בסדר. בסדר, עכשיו, המחלוקת הזאת בין הרמב״ם לרמב״ן, לא התחילה מהם, זו מחלוקת בין שני פרשנים של אריסטו, בספר הנפש, דה אנימה של אריסטו. והם אלכסנדר מאפרודיסיה, ותמיסטיוס. אלכסנדר מאפרודיסיה אומר שהנצחיות היא רק פוטנציאל בנפש וצריך להוציא אותו לפועל. זה נקרא מדרגה כוחנית בכוח. ואילו תמיסטיוס אומר שלא, שהנפש היא ניצוץ אלוהים מלכתחילה. מחלוקת בין מפרשי אריסטו. עד כאן ברור? זה מחלוקת הרמב״ם והרמב״ן. עכשיו, השאלה, ואגב, הדעה של אלכסנדר מאפרודיסיה, שאומר שזה הכל בכוח, מוזכרת בספר זוהר חדש. לא, לא זוהר שני, אלא זוהר חדש, שזה חלק מהזוהר. שם יש תיאור מאוד מעניין, יש חכמים שפוגשים איזה ילד, ינוקה. והינוקה מתחיל לדבר איתם על הנפש. והוא אומר להם שהשגת האמת היא זו שמקנה את הנצחיות, ושעד אז הוא רק בפוטנציאל, כלומר בכוח, זה נקרא שם, ורק אחרי שהוא מת בחוכמה, הוא דבק בעליונים. הילד הזה אומר את זה בזוהר. ואז החכמים שומעים אותו ואומרים, תשמע, זה מעניין מאוד מה שאתה אומר, מאיפה קיבלת את זה? הוא אומר, מרבי. מי זה הרב שלך? רבי אלכסנדראי. מזכירים? עכשיו, הוא שואל אותו, ואתה, איך קוראים לך? לי קוראים אהבה, והוא אביו של רב אדבר אהבה. עכשיו, מי זאת אלת האהבה? אפרודיטה. אלכסנדר, מאפרודיסיה, מוזכר בזוהר. בדרך כזאת נסתר. בסדר? עכשיו, הרב קוק, בעולת ראייה, אומר שבעצם יש שני סוגי נפשות. יש נפשות שהנצחיות אצלם בכוח, והם צריכים להוציא אותה אל הפועל, ויש נפשות שהן נצחיות מלכתחילה. אה? זאת אומרת, זו השאלה, מה ששואלת הרבנית. איך אתה אומר שזה צודק, וזה צודק? גם את צודקת, בסדר? זה ידוע. עכשיו, הרב קוק שמה עושה חידוש, הוא אומר, זה ההבדל בין נשמות ישראל לנשמות האומות. מעניין, כן? זאת אומרת שהנשמה של ישראל היא מסוג אחד, נשמה של גוי מסוג אחר, וזה בעצם הסבר למה שכתוב בספר התניה, על הנפש האלוהית וכל הדברים האלה. טוב, אז כל זה היה כדי להתחיל להבין את פרק י' ד', נכון? עכשיו... הנצחי, כן. הנצחי מתחילה, השאלה היא מה יותר כדאי, האם יותר כדאי להיות גוי, יותר כדאי להיות יהודי, זה דבר שדנו בו הרבה בהזדמנויות אחרות, יעוין בעולת ראייה על פרקי אבות, על המשנה של כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. בסדר? מה? מה אתה אומר? מה? אני
רוצה להיות גוי.
יותר כדאי להיות גוי. למה? תסביר לי.
אתה לא תאמין, אתה יש לך פחות סודות.
נכון, ואם אני רוצה עולם הבא?
מספיק שבא מצד בני נוער.
נכון, זאת אומרת, גוי, אם הוא רוצה חלק לעולם הבא, לא מסובך. יעסוק בחוכמה וביושר, יקבל. לא רוצה, לא צריך. יהודי, אם הוא לא רוצה, אין עוררה. הוא יעבור ייסורין, יעבור גלגולים, עולם הבא, גן עדן, גהינום וכו', עד שבסוף הוא יהיה ראוי. יוצא לפי זה שלהיות יהודי זה פחות משתלם, ואז נשאלת השאלה, וזה מסביר מדוע רוב הנשמות בעולם בחרו להיוולד גויים, כי זה יותר משתלם. אז נשאלת השאלה, למה יש נשמות שבחרו להיוולד יהודיות? הם נשמות אידיאליסטיות. ואז עולה השאלה, האם זה כדאי להיות אידיאליסט? מה התשובה? לא, התשובה היא אחרת. שאידיאליסט לא שואל שאלה כזאת. בסדר? טוב, עכשיו, אחרי כל זה, אפשר ללמוד את פרק י' ד' או שאתם? טוב. שיתוף אדם. הוא שם אדם הראשון, אז זהו, כן, אז הוא שם אדם הראשון נגזר, עכשיו אתם מבינים למה הוא הביא את הפסוקים האלה דווקא, כפי שנבר בכתוב, שהוא נגזר מן אדמה, לפעמים הרמב״ם מביא פסוקים כדי להסביר את הדעות שלו, ואתה שואל את עצמך, למה הוא הביא דווקא את הפסוק הזה, אז כאן זה מאוד מובן, ויש שם המין, לא ידון רוחי באדם, מי יודע רוח בני האדם, ומותר האדם מן הבהמה, עין, ויש שם להמון, כלומר, פשוטי העם, בלעדי היחידים, גם בני האדם, גם בני איש. כלומר, בני אדם זה הטיפשים. זה המשמעות. ומן העניין הזה השלישי, ויראו בני האלוהים את בנות האדם, אכן כאדם תמותון. אז מי זה בני האלוהים? זה החכמים. מעניין הזה, השלישי. ולכן כתוב, שהם ראו את בנות האדם, כלומר, את הטיפשים. אכן, כאדם תמותון, מה ההתחלה? אני אמרתי, אלוהים אתם, ובני עליון כולכם. אכן, כאדם תמותון. וכאחד השרים טיפולו. אז זאת אומרת שפרק י' ד' שלכאורה מדבר על אדם, מדבר על אלוהים. מה שאין כן, פרק א' שלכאורה מדבר על אלוהים, מדבר על האדם. זה כל המהלך. כן? אדם שבמרכבה. זה צריך להסתכל בחלק שלישי. איפה שהוא מסביר את המרכבה. יכול להיות, צריך לקרוא. מה הוא כותב? שמה בחלק שלישי של מורה נבוכים. שמה הוא מסביר מה זה פני אדם. בסדר? אבל גם פני אדם להמה, כלומר לכל ארבע החיות וכו'. כן, מה רציתי לומר? יש בגמרא במסכת מגילה נדמה לי. לא זוכר. גמרא ששואלת, האם יש שילוח הקן מראשו של אדם? כן? אני, למשל, אני כתוב בתורה, מתי יש שילוח הקן? כשאתה רואה בכל עת, או על הארץ. אבל על ראש אדם, לא כתוב בתורה. אז אני רואה בן אדם, שתה קצת יותר מדי טקילה, הסומבררו שלו עליו, שינה עמוקה, באים ציפורים, מקננים, והם מטילה ביצים. לא, זה, יש לו כמה שעות, בסדר. השאלה, האם אני צריך לעשות שילוח הקן או לא? אומרת הגמרא, כן. למה? שנאמר, ואדמה על ראשו. מכאן שגם הראש של האדם זה אדמה. ולכן, על הארץ, אחרי עושים שילוח הקן. מסביר מה?
גם מקוף?
מקוף? לא כתוב. אז אני לא יודע, צריך לראות מה יהיה עדי. אבל לגבי ראשו של אדם, כן. מסביר המהר"ל מפראג, זה בא לומר שראשו של אדם זה מקום החוכמה שלו, מקום השכל. וגם השכל, בסופו של דבר, הוא חלק מן האדמה. זאת אומרת, אתה לא יכול... תודה. אתה לא יכול להגיע להכרות אובייקטיביות נבדלות מן הטבע. וזה המהר"ל, הרבה פעמים משתמש בזה כדי להסביר את ההפרש בין הנבואה לפילוסופיה. שהפילוסופיה בסופו של דבר היא כל כולה סובייקטיבית, היא מנסה להשיג את האמת האבסולוטית ולא יכולה. כי ראשו של האדם נשאר באדמה. זה מה שאברהם אמר למלווים שלו. שבו לכם פה עם החמור. מה ההבדל בין אדם לחמור? האדם והחמור זה אותו הדבר. כי מה זה חמור? זאת חיה קצת חכמה. מה זה אדם? זה חמור מאוד חכם. אבל הוא חמור, עדיין הוא נשאר באותה קטגוריה של הידיעה. זה עניין כמותי, אפשר לומר, אפילו מורכב יותר, אבל סופו של דבר זה מתחיל מן ההכרה הסובייקטיבית. ולעומת זה, ואני והנער נלך עד כה, שמה, יש מה ללמוד, ונשובה עליכם. אנחנו נקבל משם תוכן שיהיה משמעותי גם עבורכם. זאת אומרת שמה שאמר אברהם למלווים שלו, אתם יכולים להשיג רק את ההופעה ולא את הדבר של עצמו, את הנאומן, את הפנומן ולא את הנאומן. כן, מכאן שאברהם קרא את ביקורת התבונה הטהורה. כן, הוא הסביר להם, אתם תישארו פה, פה בגמטריה, שזה כמה? 85? זה 86 מינוס 1. נכון? מה זה 86? אלוהים. נכון? אז ותחסרו מעט מאלוהים, נאמר על האדם, מעט מאלוהים, אז כך, אלוהים פחות 1. נשאר פה.
אז אמרנו אחד
כה שזה שם. רק רגע, אז מה הוא אומר? אתם תישארו פה, בעולם. ואני ואנר נלך עד כה, שזה בגמטריה, 26 מינוס 1. כלומר, שם הוויה מתגלה על האדם. ונשתחווה, מה השורש של המילה ונשתחווה? שחה, כן, שחה זה לפי שרוצה לעבור בגרות בלשון, אז אם ישאלו אותו מה השורש של ונשתחווה, הוא צריך לענות שין חטה או שין חטו. אבל זה בגלל שמניחים שוונשתחווה זה התפעל. אבל זה לא נכון, ונשתחווה זה השתפעל, ואז יוצא שהשורש זה חטו ובה. חטו ובה זה חווה. כלומר, אנחנו נשתחווה, נחזור אל השורש שלנו, ואז יהיה לנו מה להשיב עליכם. חווה. חווה זאת הם כל חי. איש תפעל. יש, אני אסביר לך משהו. אני אסביר לך. יש בדקדוק שלומדים לבגרות, אומרים לך ששבעה בניינים בעברית. נכון? קל, פיאל, פועל וכו'. אבל באקדמיה יודעים שיש עוד כמה יש עוד כמה בניינים, בערבית יש אצטפעל, נכון. יש הרבה... כן, זה נכון, אבל האמת היא שגם בעברית יש שפעל, התפעל, הותפעל, השתפעל, כל אלה יש להם דוגמות בתנך. עכשיו, למשל כשאומר לשכתב, אז אומרים לך, זה פועל שיש לו ארבע אותיות, שין כף תף בית, זה לא נכון. זה הפועל כתב בשפעל. אבל לא מלמדים את זה לבגרות כדי לא לסבך את התלמידים. תלמד בספרי דקדוק של האקדמיה. טוב, עד כאן להיום. שבוע הבא, כפי שאמרנו, השיעור הזה מתקיים, השיעור השני של אחרי הצהריים לא מתקיים. זה הכל.